ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום עורכים דף י. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה 4 שורות מראש העמוד. הנושא באופן כללי הוא, כפי שכתבנו בשוליים, כלי שיר שהיו במקדש. המשנה פותחת בנושא מספר התקיעות שהיו במקדש, מה המינימום ומה המקסימום של אותם מספר התקיעות. וכמובן אנחנו ממשיכים בסגנון משניות ש מציעים מינימום ומקסימום, והמשנה פותחת: אין פוחתים מ-21 תקיעות במקדש ולא מוסיפים על 48. רש"י לא מרחיב, הוא מפנה כל אחד למסכת סוכה, ששם מפורט על מה מדובר. שם רש"י כותב פה 21 תקיעות, 48 תקיעות, מפרש לאו במסכת סוכה בפרק החליל. מדובר בלי להיכנס לפירוט, תקיעות שהיו משמיעים אותם במשך היום בבית המקדש. היו מספר של מספר תקיעות לכל יום, יום רגיל, יום חול, זה ה-21 שבועים פה, וככל שהוסיפו קורבנות מוסף, קורבן מוסף, אז המספר היה עולה, אבל לא על 48. המשנה ממשיכה: אין פוחתים משני נבלים, נבלים לשני לוויים ולא מוסיפים על 6. אין פוחתים משני חלילים ולא מוסיפים על 12. וב-12 יום בשנה החליל מכה, המילה מכה הוא הפעולה שמנגני החליל היו מכים בחורים שבחליל עם אצבעותיהן כדי להוציא קולות שונים. אז זה מכה, ככה מנגנים על חליל, מכה באצבעו על הנקב. אז ב-12 יום בשנה החליל מכה לפני המזבח, והמשנה מפרטת בשחיטת פסח ראשון, זאת אומרת י' ד' ניסן, בשחיטת פסח שני י' ד' אייר, ביום טוב הראשון של פסח וביום טוב של עצרת של חג השבועות, ובשמונת ימי החג, וזה מביא אותנו לסך הכל 12 ימים. ולא היה מכה באבוב, האבוב הוא החליל של נחושת, אלא באבוב של קנה, בני שקולו עריף, ולא היה מחלק אלא באבוב יחידי. הנגינה הזאת היה מסתיים, זה מחלק זה לסיים, על ידי אבוב יחידי, מפני שהוא מחליק יפה. זה שמסיימים את המוזיקה בחליל בודד, הוא משפר, משבח, משביח את התוצאה. ועבדי כהנים היו אלו שהיו מכים בחליל, מנגנים על החליל. לפי השיטה הזאת, דברי רבי מאיר, הוא הראשון מתוך שלוש שיטות מי הם היו המנגנים. רבי יוסי אומר: משפחת בית בגרים ובית צפרה מעם אום, מישי מקום, היו מסיעים לכהונה. זאת אומרת, הם היו משפחות מיוחסות, כלומר בלי חשש ממזרות ברקע או חשש עבדות שאלו פסולים לכהונה, אלא הם היו משפחות מיוחסות, שגם כהנים שמחמירים בנושאים האלו של ייחוס, שלא יהיה חשש חלל למשל ברקע. רבי חנינה בן אנטיגנוס אומר לוויים היו. אז יש לנו שלוש דעות: עבדים, זה הדעה הראשונה, עבדים שקוראים, אבל עבדים, או ישראלים מיוחסים, ואו לוויים. הגמרא: מתניתין דלא כרב יהודה בעניין מספר התקיעות. ראינו במשנה 21 עד 48. הצגת המספר הוא לא תואם לשיטת רבי יהודה באותו נושא. ואנחנו נקדים את הגמרא על ידי מה שכתבנו בשוליים תחת הכותרת נושא. נקרא ביחד, מחלוקת רבנן ורבי יהודה היא נחשב תקיעה תרועה ותקיעה כיחידה או מצווה אחת או כשלוש מצוות. נפקא מינה, אם אפשר להפסיק קצת בין תקיעה לתרועה. אנחנו מכירים המושגים האלו מראש השנה, שתוקעים בשופר, אז אנחנו רגילים לתקיעה, תרועה, תקיעה, ועל זה אנחנו מדברים גם פה בהקשר אחר, בהקשר התקיעות שהיו בבית המקדש. אז המשנה שלנו לא תואם לרבי יהודה, אבל מה הכוונה לא תואם? נמתין ונראה. דתניא, רבי יהודה אומר, הפוחת לא יפחות משבע, והמוסיף לא יוסיף על 16. בטח כל אחד רואה איזושהי דמיון בין המספרים האלו למספרים שלנו במשנה. ומה הדמיון? כפול 3. פשוט לוקחים 7 כפול 3, אתה מגיע ל-21. אתה לוקח 16 כפול 3, אתה מגיע ל-48. אז מה ההבדל פה? במה הם חוקים? אז זה שאלת הגמרא. במה היא כמפלגי? רבי יהודה סבר, תקיעה, תרועה, תקיעה, הנה, שלוש קולות כאלו, תקיעה, תרועה ותקיעה, חדה היא, נחשב אחד. כשאתה סופר אותם, תספור תקיעה, תרועה, תקיעה כיחידה אחת. ורבנן סברי, תקיעה לחוד, ותרועה לחוד, ותקיעה לחוד. אז מאותו אחד של רבי יהודה, לפי רבנן, אתה מקבל 3. בגדול, בלי להיכנס להבדלים, הגמרא עצמה תיכנס להבדלים, אבל בגדול אנחנו מדברים על אותו דבר, רק איך מסתכלים על תקיעה, תרועה ותקיעה. לפי רבי יהודה, אני חוזר על מה שאמרנו עוד פעם, זה נחשב יחידה אחת. לפי רבנן, כל נחשב כיחידה נפרדת. ממילא מה של רבי יהודה בסופו של דבר יש 7 בכל יום, אותו 7 לפי רבנן כפול 3, אותם קולות, אבל זה יהיה 21. אבל יש הבדל ביניהם, ואנחנו כבר הקדמנו את זה בהקדמה שלנו. האם בין התקיעה לתרועה אפשר לעשות איזו הפסקה? יכול להיות שנייה, אבל זה לא שאתה תוקע בלי נשימה באמצע. אז כלומר תגיע לזה בהמשך. מה הייתה עם רבי יהודה? למה הוא מחשיב את הכל כיחידה אחת? תשובה, כתיב ותקתם תרועה, וכתיב תרועה יתקעו. שמע מינה, מכאן רואים תקיעה, תרועה ותקיעה, חדה היא. אנחנו נסתכל ברשי, ותקתם תרועה קצת למטה מפה, עלמה, לתרועה קרי תקיעה, ולתקיעה תרועה. מה שציטטנו מהפסוק, ותקתם תרועה. אז הפועל לתקוע שייך לתרוע, ולהריע תרוע, תרוע יתקעו, בואים גם ההפך, שתרוע נקראת תקיעה. אז מאחר שכל אחד נקרא בשם השני, זה מראה שהם אותו, זה דבר אחד, זה דבר אחיד. ורבנן, מה הם לומדים מהציטוטים האלו מהפסוק? ההוא לפשוטה לפניה ופשוטה לאחרי אודיאטה. זה מלמד שתקיעה מקדימה תרועה, ותקיעה מופיע אחרי תרועה. תקיעה, תרועה, תקיעה. אז התקיעה לפניה זה נקרא פשוטה, תקיעה זה נקרא קול פשוט, הוא קול ישר בלי עליות וירידות, בלי הפסקות כמו אצל התרועה. ורבנן, מה הייתה עם מה? למה הם מפרידים? למה הם רואים את התקיעה בנפרד מהתרועה? תכתיב, ובהקיל את הקהל, תתקעו ולא תריעו. ואי, סגה דייטר, תקיעה, תרועה, תקיעה אחת, היא, עכשיו בתמיהה, אמר רחמנה, אבי, פלגד המצווה, הנה יש תורה, פסוק בתורה אומרת, תתקעו, לשון תקיעה, ולא תרועה. אז אם הם שני דברים נפרדים, בסדר, אז אתה עושה כך, ואל תעשה את הדבר השני. אבל אם זה יחידה אחת, כמו שרב יהודה, איך יכול להיות שתורה מצווה לעשות חצי מצווה? ורבי יהודה, סימנה בעל מהו. מה שרבנן הביאו כמקור שם, ובקיל את הקהל תתקעו ולא תריעו, הרב יהודה אומר סימנה, והעם הרשי אומר לסימן שיקלו ולא לשום מצווה. הפסוק מתייחסת לדבר שלא מוגדר כמצווה, אלא סימן שאנשים יתקבצו יחד. זה שאנשים מתקבצים יחד זה לא מצווה, זה צורך ציבורי, אבל זה לא מצווה. הגמרא שואלת, כמן אז לה דאמר רב כהנא? מה אמר רב כהנא? אין בין תקיעה לתרועה ולא כלום. כמן? תשובה, כרבי יהודה, שהוא אמר שהתחייה תרועה הם מצווה אחת, ולכן אם זה מצווה אחת אז לא מפסיקים ביניהם. הגמרא שואלת פשיטה, ברור שדבריו של רב כהנא זה מתאים לרבי יהודה. רבנן הרי מחשיבים את התקיעה תרועה כמצוות נפרדות. אז הגמרא עונה, יש צורך בכל זאת לברר כמי אמר רב כהנא דבריו, בלי שנקבע שהוא אמר דבריו כרבי יהודה, מהו דתם, הייתי חושב, אפילו כרבן עתיה. גם לרבנן מתאים דבריו של רב כהנא. עכשיו רשי כותב, אפילו כרבנן, והי אין בין, מה שרב כהנא, אין בין תקל לתרועה, לאו דיעשה סמוכות כל כך, בלי שום נשימה ביניהם, בין התקיעה לתרועה, אלא שלא יישאר בינתיים יותר מדי. וממשיך הגמרא להסביר מה הכוונה יותר מדי, ולהפוקי מדרב יוחנן, מה שרב כהנא אומר, אולי זה במסגרת שיטת הרבנן, שזה אלו מצוות נפרדות, אבל לא להפריד בין התקיעה לתרועה כמו שרב יוחנן מאפשר. הכוונה עוד פעם, רב כהנא בא להפוקי מרב יוחנן, אמר שמה, תשע תקיעות בתשע שעות ביום יצא. אם במשך ראש השנה אדם שומע תקיעה וכעבור עוד שעה תרועה, עוד שעה עוד פעם תקיעה, וככה במשך היום, לפי רבי יוחנן אדם יצא. וכמה שמלן בא הרבנן אומרים לא, זה מה שרשי כינה לפני כן שיעה בינתיים יותר מדי. כמה שמלן שרב כהנא אמר את דברו במסגרת התנא רב יהודה ולא במסגרת הרבנן. אז אין כאן איזושהי ניסיון להפוק עם רבי יוחנן מצד הרבנן. שואת רבי, ואימה אחי נמי, אולי באמת רב כהנא אמר את דבריו בשיטת רבנן ולהפוק עם רבי יוחנן. הגמונה, אם כן, אם רב כהנא במה שהוא אמר אין בין תקיע לתרועה ולא כלום היה אומר דבריו בשיטת הרבנן, מהי ולא כלום? משמע שכלל לא יפסיק. אם הוא אמר דבריו לפי הרבנן, יש אפשרות להפסיק, כלומר לפחות לנשום בין התקיעה והתרועה, לא היה צריך להגיד ולא כלום. זה שרב כהנא מוסיף למשפט אין בין תקיעה לתרועה ולא כלום, זה מראה שהוא אומר פסק דין או אומר הלכה לפי שיטת רבי יהודה, שתקיעה תרועה תקיעה מצווה אחת. 12 יום בשנה מכה בחליל וכו', מי שנה הני? מה מיוחד בימים האלו שבבית המקדש היו מנגנים בחליל? תשובה, הועיל ויחיד גומר בהן את הליל. אלו ימים שאדם בתפילה הוא קורא את כל הליל, לא בדילוג אלא גומר את הליל. דילוג הפרקים לא לנו אהבתי כי ישמע השם את קולי, את הפרקים האלו הוא אומר. שוב פעם, אלו הימים שאומרים את כל הליל, כולל הפרקים לא לנו השם, לא לנו, ואהבתי כי ישמע השם את קולי תחנוני. הגמרא ממשיכה, דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק, 18 ימים שהכי גומר בהן את הליל. אגב, פה רואים את המספר 18, והזכרנו במשנה 12, ההבדל הוא שהמשנה לא התייחסה לחנוכה, והמימרה הזאת של רבי יוחנן בשם רבי שמעון בן יהוצדק מזכיר את חנוכה. רש"י כותב בשורה האחרונה, שמונה ימי חנוכה, לא חשיב אותן במתניתין, משום דלקה קורבן. יש עוד הבדלים בחשבון, אבל ההפרש הגדול הוא על כך שהמשנה לא הזכירה חנוכה. יש עוד הבדלים, כפי שנראה עכשיו. מה הם ה-18 יום שמזכיר רבי יוחנן? 8 ימי החג. זה השמונה ימים של סוכות, ושמונה ימי חנוכה. זה אמרנו מקודם, זה לא נחשב במשנה בגלל שאין בו בחנוכה קורבן, אבל היחיד גומר בהן את הליל. המשנה התייחסה לחליב שהיה קשור לקורבנות, והוא מתייחס ישירות לעניין ימים שהיחיד גומר בהן את הליל. מה עוד? ויום טוב הראשון של פסח ויום טוב של עצרת, ובגולה 21. זה ימים שגורמים בהן את הליל. איך מגיעים ל-21? 9 ימי החג, כי בחוץ לארץ מוסיפים עוד יום, מה שנקרא שני ימים טובים של גלויות, ושמונה ימי חנוכה, ושני ימים טובים של פסח, ושני ימים טובים של עצרת. אלו ה-21 ימים וחוץ לצד שהיחיד גומר בין את הלב, אומר כל הלב. מה ישנה בחג, בחג הסוכות, דאמרינן כל יום, אומרים את הלב בשלמותו כל יום, ומה ישנה בפסח, שזה לא אמרינן כל, אנחנו ממשיכים לעמוד ב' כל יומה. בפסח אומרים רק ביום טוב הראשון. מה הסיבה לכך שניהם הרי משלושת הרגלים? הגמרא עונה, בחג, כשמדובר בסוכות, חלוקים בקורבנותיהן. יש הבדל, יש שוני במספר הקורבנות כל יום של סוכות. בפסח אין חלוקים בקורבנותיהן. מי שרוצה לדייק יותר, בסוכות מתחילים עם 13 פרים, וכל יום יורדים עד שאתה מגיע לסוף חג הסוכות, שמחוץ לשמיני עצרת מגיע לשבעה פרים. בפסח הקורבן מוסף של פסח הוא אחיד כל יום, אותו דבר, לכן אין גומרים את הליל כל יום. אולי במובן מסוים בסוכות כל יום, מאחר שיש שינוי בקורבן, הוא מוסיף למיוחדות של כל יום בפני עצמו. אז זה סיבה שגומרים את הליל. מה שאין כן בפסח, אין משהו מיוחד מיום ליום. שבת, שואלת הגמרא, ואנחנו רואים פה סדרה של מעוינים, ובשוליים כתבנו ימים שאין אומרים בהם הליל, הגמרא תשאל על כל אחד מהם, למה? המילה הזאת יופיע עם פס כפול, למה? שיגידו הליל. כלומר, למה לא אומרים בהו הליל? והנה נתחיל עם שבת. שבת דחלוקה בקורבנותיה, למה? כלומר, את כל הליל, שיגידו הליל בשבת. הגמרא עונה, לא יקרי מועד. רש"י כותב, נעצור פה, לא, נעזוב את הרש"י, הוא עוד לא התייחס לזה, אבל כדי שיש צורך להגיד הלל, צריך להיות יום שמוגדר כמועד, ושבת לא נקרא מועד. ראש חודש, תעיקרי מועד, למה? עכשיו, כל אחד יגיד לעצמו, אני כבר אומר הלל בראש חודש, למה הגמרא צריכה להציע את זה? תשובה, הלל שאומרים בראש חודש קודם כל לא גומרים את הלל, ואנחנו רוצים לדעת למה לא אומרים את כל הלל. וחוץ מזה, הלל שאנחנו אומרים בראש חודש הוא מטעם מנהג, ואפשר לראות הרחבה בנושא הזה בתוספות בדף בעמוד א' פה למטה בדיבור המתחיל 18 ימים הגמרא, ותוספות יביא את הגמרות שבהם יש התייחסות לנושא הזה. אז ראש חודש מבחינת הגמרא, זה שאנחנו אומרים הלל, זה לא מה שנקרא מעיקר הדין, אלא מכוח מנהג. ואנחנו רוצים לדעת הלל בראש חודש, למה לא אומרים את כל הלל ובתור חובה? תשובה, לא יקדיש בעשיית מלאכה, הוא לא יום שנאסר בעשיית מלאכה, מותר לעשות מלאכה בראש חודש, ולכן הוא חסר הקדושה הזאת של איסור מלאכה. תכתיב, השיר יהיה לכם כליל התחדש חג, ועל זה אנחנו דורשים, לילה המקודש לחג טעון שירה, ושאין מקודש לחג, המשמעות פה זה איסור מלאכה, אין טעון שירה. שירה זה שייך להלל, הלל הוא נקרא שירה. ראש השנה ויום הכיפורים דאיקו מועד ואיקדוש בעשיית מלאכה, יש להם את כל הנתונים שכן לומר הלל, ואנחנו לא אומרים הלל בראש השנה וביום הכיפורים. למה? שיגידו הלל ביום כיפור וראש השנה. תשובה, תשימו לב, יש כאן תשובה ארוכה, משום דרבי אבור, הסיבה שלו בגלל הוא מבוסס על מה שרבי אבור אומר. דיום רבי אבור, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, בפני מה אין ישראל אומרים שירה לפניך בראש השנה ויום הכיפורים? אמר להם, אפשר מלך יושב על כיסא הדין וספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניו, ישראל אומרים שירה לפניי. זה פשוט איך אנחנו אומרים, לא מתאים, יום של דין, יום שיש אימה ופחד מסוים, לא מתאים לשירה. שירה היא יוצאת מהאדם מתוך שמחה, נקרא לזה, שהתכונה הזאת של שמחה היא לא בדיוק התכונה שמאפיין הימים האלו של ימי הדין. שואלת הגמרא, והא חנוכה דלא הכי ולא הכי, אינו מועד ולא אסור בעשיית מלאכה, וכמה ובכל זאת כן אומר הלל? תשובה, משום ניסה, בגלל הנס של חנוכה, זה גורם לאמירת הלל. אז יש לנו שני גורמים, שתי אפשרות, יום שהוא נקרא מועד ועשו בעשיית מלאכה, או יום של שבו אנחנו מציינים נס. שואלת הגמרא, פורים דיקה ניסה למה? למה בפורים שהיה נס ולא אומרים הלל? אם אתה אומר בחנוכה שהמחייב של הלל הוא הנס, גם בפורים. אמר רבי יצחק, המשולש שאתם רואים עכשיו הוא הראשון של כמה. אתם רואים בהמשך רבי יצחק, ואחר כך רב נחמן, ואחר כך רבה, כולם במשולשים. ומה הם עושים פה? כתבנו בשוליים דעות, למה לא אמרינן הלל בפורים. אז התשובה הראשונה אמר רבי יצחק, לפי שאין אומרים שירה על נס שבחוצה לארץ. איפה התרחש הנס של פורים? בשושן הבירה בעיקר. מתקיף לרב נחמן בר יצחק, והרי יציאת מצרים דנס שבחוץ לארץ הוא, ואמרינן הלל. אנחנו אומרים הלל על בחג הפסח, שאיפה הנס התרחש? בחוץ לארץ. תשובה, כדתניא, התשובה תמונה במקור הבא, עד שלא נכנסו ישראל לארץ כמו במצרים, הוכשרו כל הארצות לומר שירה. מי שנכנסו לארץ לא הוכשרו כל הארצות לומר שירה. ופורים היה אחרי שכבר נכנסו לארץ, וממילא לא שייך לומר שירה מחוץ לארץ ישראל. וזה התשובה שלמה לא אומרים, למרות שהנס בבואים לא אומרים עליו עליהם, כי זה היה נס שבחוץ לארץ. רב נחמן אמר, קריאתה זו היא הלילה. אנחנו כן אומרים הלילה, אבל לא בפרקים שבספר תהילים, אלא אנחנו קוראים את המגילה, וקריאת המגילה הוא קיום של הליל. רב אמר, בשלמה הטעם ביציאת מצרים, הללו עבדי השם. פסוק ראשון שבעלי מתהילים, פרק י"ג פסוק א', שמה אנחנו רואים, הללו כה, הללו עבדי השם, הללו את שם השם. אז בפסוק כתוב הללו עבדי השם, ויש לדייק, ולא עבדי פרעה. אז אנחנו במסגרת הליל מציינים יום שאנחנו בסך הכל ובנטו עבדי השם. הכה בפורים, הללו עבדי השם ולא עבדי אחשוורוש, הקטי עבדי אחשוורוש ענן. יצאו, או היה הצלה, נס הצלה של פורים, אבל מי שקורא מגילת אסתר רואה שבסופו של דבר נשארו היהודים תחת שלטון אחשוורוש. אז אנחנו נחשבים עבדים של אחשוורוש, ולא מתאים לומר הללו עבדי השם, כי זה משמע שאנחנו עבדים רק של השם ולא של איזה שלטון אחר. מה שאין כן, בנס פורים נשארנו עדיין עבדי אחשוורוש. אז זו תשובת רבה, למה לא אומרים הלל, כי זה פשוט לא מתאים לנס פורים, כי נשארנו עבדי אחשוורוש. ממשיך הגמרא, ולרב נחמן דאמר, קריאתה זו היא הלילה. לפי רב נחמן יש חובה לומר הלל, אבל אנחנו ממירים את זה בקריאת מגילת אסתר. הגישה שלו, של רב נחמן, אומר במילים אחרות, נכון, זה נס שבחוץ לארץ, וזה לא מבטל הצורך להלל. שואל את הגמרא, התניא, מי שנכנסו לארץ לא הוכשרו כל ארצות לומר שירה, אין לומר שירה כעת אחרי שנכנסו לארץ. אז למה צריך רב נחמן לומר קריאתה זו הלילה? אין חובת הלל כלל. הגמרא עונה לטובת רב נחמן, כיוון שגלו, היה חורבן בית ראשון וגלו גלו מארץ ישראל, חזרו אותם שאר ארצות להתרן הראשון. ובימי פורים באמת כבר גלו אחרי חורבן בית ראשון, אז יש חובה לומר שירה על נס. למה לא אומרים אותם פרקי תהילים שאנחנו מכירים כהלל, ובמקום זה קוראים את המגילה? אז זו דרכו של רב נחמן לומר, קריאתה זו היא הלילה. אבל מה שאנחנו רוצים להגיש, שלפי רב נחמן, נכון, היה כלל מי שנרסו לארץ לא הוכשו כל ארצו לומר שירה, אבל זה השתנה בגלות ישראל, מי ארץ ישראל. לא היה מכה בבוב של נחושת וכולי. הגמרא שואלת, מבחינת מה שמופיע במשנה, במילים של המשנה, פתח בחליל ומסיים באבוב. אם אנחנו חוזרים למשנה, ויש כאן אגב חיצים מצד הגמרא, גם בעמוד הקודם למעלה שמופיע המשנה, יש חיצים מצד הגמרא, רואים שורה שבו כתוב המילה החליל. שם כתוב, ב-12 יום בשנה החליל מרכב ומזבח, אז המשנה רשמה את הימים האלו, ובסוף הרשימה, אחרי הרשימה כתוב, ולא היה מכה בבוב של נחושת, אלא בבוב של קנה. אז למה בתחילת הקטע הזה שם במשנה, הגמרא קוראת לזה חליל, ובסוף המשנה, בסוף הקטע הזה, הוא מתייחס לאותו כלי שיר בשם אבוב. זו שאלת הגמרא. הגמרא עונה, אמר פאפה, היינו חליל, היינו אבוב. זה באמת אותו דבר, זה לא שהמשנה עברה מכלי אחד לכלי אחר, לא, זה אותו דבר. ומה עיקרי לחליל? למה האבוב נקרא גם בשם חליל? חלי קלי, חלי לשון מתוק, הקול שלו מתוק, ערב לאוזניים. נפנה תשומת ליבנו כעת לשוליים. יש לנו כותרת נושא סלש מבנה, ורואים צורת בית. כלים שהיו במקדש שעברו איזושהי תיקון לא מוצלח. פס כפול יופיע ומבליט את הביטוי, והביאו אומנים מאלכסנדריה של מצרים. אותם אומנים היו אמורים לתקן התקלות, הפגמים שיופיעו פה במקור. אנחנו נראה שהתיקונים האלו לא הצליחו, לא היו מוצלחות, ומה היה בהמשך. תנו רבנן, הגמרא, אבוב היה במקדש חלק, כלומר כלוף היה, דק היה, של קנה היה, וממות משה היה, ציווה המלך וציפו זהב, ולא היה קולו עריב, נטלו את ציפויוב, והיה קולו עריב כמות שהיה. צלצול היה במקדש. רש"י על המילה הזאת מביא למעלה שני כלים מכים זה על גבי זה, וכולם דקה וקוראים להן, מביא לשון נועזי שהמשמעות מצלתיים. אז זה כלי נגינה, צלצול היה במקדש, של נחושת היה, והיה קולו ערב ונפגם, ושלחו חכמים והביאו אומנים מאלכסנדר של מצרים ותקנו, ולא היה קולו ערב, נדלו את תיקונו, והיה קולו ערב כמות שהיה. במאמר מוסגר, יכול להיות שאומנם היה פגם, אבל הפגם לא פגע בקול, הם רצו לתקן שלא יהיה פגם, אבל התיקון פגע בצליל, אז הסירו את התיקון והיה קולו כמו שהיה, כפי שאני מעלה כאפשרות שהפגם עצמו לא פגע באיכות הקול, רק היה פגוע אולי בנראות של הכלי, וזה רצו לתקן, וראו שהתיקון הוא לא, הוא דווקא פוגע באיכות הקול, והסירו אותו. מכתשת הייתה במקדש, של נחושת הייתה, וממות משה הייתה. אותו מכתשת השתמשו בו להכין את הסממנים שבבית המקדש, שבו היו מכינים את הקטורת. והייתה מפתמת את הבשמים, כפי שהסברנו עכשיו. רש"י כותב שבה היו קודשים סממני הקטורת, והיה קולה צלול ומפתמת הבשמים יפה, ונותנים בהם ריח. וכנאמרים בכריתות, השוחק אומר היטב עדיק עדיק עדיף, שהכל יפה לבשמים. אז אנחנו מתארים כאן כלי, אמנם לא היה כלי נגינה, אבל הכל שיצא ממנו היה חיוני. אז אותו מכתשת הייתה ממות יהושע, והייתה מפתמת את הבשמים, נפגמה, והביאו מאלכסנדר של מצרים ותקנו, ולא היה מפתמת כמו שהייתה, נתנו את תיקונה והייתה מפתמת כמו שהייתה. אלו שני כלים, הצלצול ומכתשת הנחושת, נשתיירו ממקדש ראשון ונפגמו, ולא היה להם ארוחה, תיקון. ועליהם אמר דוד, הפסוק שאומר עליהם דוד, נחושת ממורת, זה דק, נחושת דק שיכולים לקפלו, נחושת מרוק, מבריק, ועליהם הוא אומר, וכלי נחושת מוצב טובה שניים חמודות. רב ושמואל, חל אמר כל אחד ואחד שקול כשניים של זהב, וחל אמר שניהם שקולים כאחד של זהב. תני רב יוסף, שניהם שקולים כאחד של זהב. תניה, רבי נתן אומר, שניים היו, שניהם אמר שניים, אל תקרי, שניים אלה שניים, כלומר שהיו עוד עוד אחרות שעמדו כבטחה, ואם יקרה להם, למקורי, משהו, אז יש להם שניים ספייר. תני רבי שמעון גמליאל, שילוח מהשילוח היה מקלח מים בכיסר, רוחב מטבע, מטבע קטנה, איסר, ופי המעיין אומר רשי שהוא נובע שם רחב כאיסר. ציווה המלך והרחיבו כדי שיתרבו מימיו, ונתמעתו וחזרו ומעטו, והיה מקלח מים לקיימה שנאמר, אל יתעלל חכם בחוכמתו ואל יתעלל גיבור בגבורתו. רשי כותב, אל יתעלל חכם שחוכמתו אינה אלא מקלקלת, לפי שכלי מקדש ראשון על פי הגבורה נעשו, על פי השם, תכתיב הכל בכתב מיד השם, עליי הזכיר כל מלאכות התבנית. נחזור לגמרא, ואמרנו פה ש שהפסוק אל יתעלל חכם בחוכמתו מתאים למה שראינו, הניסיונות שראינו מקודם, ובפרט הניסיון להרחיב להרבות מים בשילוח. רשי חיבר את זה לכלים שראינו מקודם, וכן ממשיך הגמרא, וכן היה בשמעון אומר הרדולים לא היה במקדש. מהי הרדולים? אמר אביי, טבלה גורגדנה. אז למה זה לא היה? מפני שכל ערב הוא מערבב את הנעימה. ורשי על המילים האלו, רשי כותב הרדוליס, יש לו גרסה קצת אחרת עם סמך במקום מם, הרדוליס טבלה גורגדנה, זוג ואינבל, שקוראים מביא לשון רזי שמשמעו פמון קטן. הוא מערבב את הנעימה כשהיה כל זה מסיים. נחזור לגמרא, בשוליים כתבנו תחת המספרים הרומאים 1-2 שני לשונות המתארים כלי זמר, ואנחנו רואים עין תוספות הנקרא מגריפה, כי רשי יש לו פירוש אחר. הגמרא, אמר רבא בר שילה, אמר רבא מתן אמר שמואל, מגריפה הייתה במקדש. רשי כותב שבה גורפים את הדשן, את דשן המזבח, ומביא לשון רזי, והוא כעין כף. תוספות למטה, מגריפה הייתה במקדש, פירוש בקונטרס מצטט את רשי שגורפים בה הדשן, וקשה דה הייתה כלי זמר. אלא נראה לפרש שני מיני מגריפות היו, אחת לדשן ואחת של שיר. אז אנחנו נחזור לגמרא. אמרנו שמגריפה הייתה במקדש, כך שמואל אומר, ואנחנו ממשיכים לדף י' א'. 10 נקבים היו בה, באותו, לפי תוספות, באותו כלי שיר. כל אחד ואחד כל אחד מאותם 10 נקבים מוציא 10 מיני זמר. נמצא כולם מוציאה 100 מיני זמר. רשי בראש העמוד, 10 נקבים היו בה, ובכל נקב היה קנה אחד, ובכל קנה וקנה היו בו 10 נקבים, ובכל נקב של קנה הוציא מין זמר, נמצאת כולם הוציאה 100 מיני זמר. אנחנו נתקדם בגמרא לעוד חשבון של נקבים וצלילים באותו כלי. היא עמה וגבוה, סליחה, במענית התנה, היא עמה וגבוה עמה, וקטה יוצא אמנה, ו10 נקבים היו בה, כל אחד מוציא 100 מיני זמר, נמצאת כולם מוציאה 1,000 מיני זמר. אז יש לנו את הלשון של שמואל, ויש לנו את הלשון של המקור התנאי, המתניתה. בזמן ששמואל אומר 100 מיני זמר, המקור התנאי אומר 1,000 מיני זמר. אמר רב נחמן בר יצחק בסימנך, כדי לזכור מי אומר מה, תזכרו מתניתה גוזמה. ורשי כותב מתניתה גוזמה, דרך משניות לשנות גוזמה, כגון הנח תימר בשחיטת חולין. מסכת חולין פרק גיל הנשה, יש דוגמאות לרעיון הזה של דברים שמוצגים באופן בצורת גוזמה. עד כאן שיעורנו להיום.